שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות האם הדשים עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו מזמינים אתכם לשמוע את מה שנדבר כאן על כסף. אנחנו עוסקים בזה כבר במהלך השיחות האחרונות, ואנחנו מרגישים שיש לנושא הזה של כסף פוטנציאל אדיר, אבל ממקום הדש, מזווית מבט הדשה. אנחנו ככה נדבר בינינו, תצטרפו, תקשיבו, אני מקווה שיהיה לכם מעניין. חשבנו על הדברים שדיברנו כאן בינינו בשיחות האחרונות, והבנו שאנחנו הולכים עם הרעיונות שהצגת כאן ממש לקראת הנפקה בבורסה. אנחנו מזהים איזשהו פוטנציאל של איזשהו סטארט-אפ חלומי, שבמוקד שלו נמצא גילוי של משאב חדש. אנחנו היום מכירים כל מיני סוגים של משאבים שיש בטבע, נפט, גז, אלומיניום, ברזל, פחם, אנרגיה סולארית, כל מיני סוגים של משאבים שאנחנו כבר מכירים בטבע, והמדינות וארגונים שונים עסקיים נלחמים ביניהם על מי יהיה יותר משאבים, מי יהיה לו גישה למשאבים. אנחנו משקיעים המון אנרגיה בלנסות למצוא מקורות של משאבים חדשים, קודחים, חופרים וכן הלאה. משאבים זה כוח. וכשחשבנו על המשמעויות של כל הדברים שדיברנו בשיחות הקודמות, אנחנו הבנו שבעצם אנחנו פה עומדים לגלות איזשהו משאב חדש שקיים בטבע, שיהיה לו כוח לא פחות מכסף, ולכן אנחנו קוראים לו מטבע חדש, משאב חדש, מטבע חדש, שבמהות שלו יש כוח של חיבור ושיתוף בין אנשים. אנחנו מרגישים שיש לרעיון הזה פוטנציאל אינסופי. כי במציאות של משאבים מוגבלים ושל מלחמה על משאבים, יש פה איזשהו סטארט-אפ, לכן אני קורא לזה סטארט-אפ, יש פה איזשהו כיוון שהוא בלתי מוגבל. הוא ניתן לייצור אינסופי, והוא נמצא בינינו, בין אנשים. היינו רוצים לפתח היום בשיחה הזאת כאן בינינו היום את הכיוון הזה של גילוי של משאב חדש, של שיתוף הדדיות בין אנשים. מה היית יכול ככה להתחיל לפתח בכיוון הזה ו... נתגלגל ביחד.
כשאנחנו מדברים על משאבים, אז אנחנו מדברים איך החברה האנושית משתמשת בכוח כדי לקנות, להרוויח, לגנוב, לתפוס כל מיני משאבים. ולהחזיק בהם ולשלוט בהם ועל ידם. שכל העולם שלנו הוא עולם הכוח. אין? תראה איך שארצות ביניהם, מדינות ביניהם, מתווכחות ומתקשרות, והכל זה על ידי כוח. זאת אומרת, זה, אנחנו רק מדברים כלפי ילדים שלנו. אל תיגע בו, אל תהיה, תהיו חברים טובים, למה לא, אתם, למה אתם רעים, ככה עד סוף בית ספר, אנחנו רוצים שהם יהיו כולם בצוותא יפה, כך. ואחר כך הילד יוצא, נגיד שהוא בצורה כזאת, אם היה, אומנם שזה לא כך, הוא כבר מגיל אפס מתחיל להיות גם כן הכל בכוח ובלחץ. וגם כן קונה לעצמו כל מיני משאבים בבית, זה שלי וזה ככה וזה ככה. זה, אנחנו רואים שזה טבע אדם הרי. אבל אם אנחנו מדברים על המשאב החדש, אז זהו משאב על טבעי, קודם כל. על טבעי זאת אומרת, הוא לא נמצא בתחרות האגואיסטית בין בני אדם. אמנם שנמצא לפני כולם, אבל אף אחד לא צריך אותו וכולם מזלזלים בו. זה בוא נגיד כמו אהבה, אפילו אהבה חומרית, גשמית, לך תזכור בה בבורסה. מי צריך אותה? אמנם שכולם יכולים ליהנות ממנה, אבל זה משאב שאתה לא יכול על ידו להרוויח, להכניע מישהו בעולם המום הנוכחי. אתה, אין לך, כל הכסף זה שווה רווח כוח. כוח, הכוונה הוא כוח אגרסיבי, כוח האגרוף. אם אני עשיר, אני קונה צבא, ואז אני מכניע את כולם. אם אני עשיר, אז אני קונה בזה כל מיני משאבים האחרים. מה שאם כן, כאן אנחנו מדברים על משאב מאוד מאוד מיוחד. ופתאום אנחנו מגלים שיש בו מקום, מפני שכל היתר משאבים מתקרבים לשבירה, לאיום, להיעלם, ממש. מזה שהם מפסיקים לעבוד, כמו שהיה פעם קודם, בצורה אגואיסטית, התחרותית, בין בני אדם, חוברות, מדינות, שכאילו נגמרת תקופת השליטה שלהם. שאפילו שיש לי, ואני יכול להיות עשיר שבעשירים, אבל נו תאכל את העשירות שלך, נו מה תעשה, אם זה היום לא עובד. אם אנחנו רואים שכאלו עשירים, כאלו השולטים, נמצאים בפחד, בחוסר אונים, דווקא הם יותר מאדם הרגיל, כי אדם הרגיל הוא יודע, יכול להיות שיחסר לי לחם, זה הבעיה שלי. והעשירים הם כמה שיכול להיות חסר להם מחר. זה כל האוצר שלהם. כל המשאבים הגדולים, מה שיש בידיים שלהם. זאת אומרת, דווקא בזמן שהכל נעלם, שלא יכולים בכוחות הקודמים לעבוד, אנחנו רואים איך אמריקה יורדת מעוצמתה, ואיך היא מוכנה למכור את הכל ולעשות כל דבר מה שאפשר לעשות רק כדי להחזיק את עצמה על חשבון האחרים, שאתם מתים היום ואני מחר. המשאב הזה הוא משאב שמגלה כוח. כוח שיכול להחזיק את הכל בחיים. אבל הוא בעצם מה שמיוחד בו. במקום שנעלמים, מתים, קורסים כל המשאבים הקודמים. בשימוש שלהם הקודם. אנחנו צריכים כל אלו המשאבים. כן? כוח, כסף, כל האוצרות האדמה, כל הפוטנציאל מה שיש בחברה האנושית, כל דבר, צריכים הכל. רק השימוש שלהם הוא הקורס. ולכן המשאב, מה שאנחנו מגלים, הוא יסוד של כל המשאבים בשימוש החדש שבהם. שאם אנחנו מדברים על חיים חברתיים, סוציום, כן? חיים של משפחה, חינוך ילדים, תרבות ופנאי, יחסים בעבודה בין העובד במעביד, בין העובדים, באזרחים, אפילו בצבא, אפילו בינלאומיים. זה כבר דרגות המתקדמות, עוד לא נראות בעין שכל כך הם עוברות תחת משאב החדש הזה. אז הם כולם מקל לכבד יכולים להיכנס, ויכנסו ודאי, תחת המשאב החדש הזה, שזה נקרא הדדיות, ערבות, חיבור, עזרה הדדית עד האהבה. שרוצים או לא, התפתחות אבולוציונית של החברה האנושית, היא תביא אותנו לזה, ואני שמח לראות מיום ליום עד כמה שיותר ויותר אנשים בעולם מבינים זאת, ועד כמה שמדענים יותר ויותר כותבים על זה מאמרים, ופרסום גדול, זה נעשה באינטרנט, ובממש כנסים שבכל העולם סביב זה. אנשים מרגישים שזהו, הגענו לעידן החדש. אבל משאב הזה הוא אומר שאנחנו גם כן נשתמש בכל המשאבים האחרים, לא רק חברתיים כמו שעכשיו ככה נתתי רשימה, אלה בכל מה שקורה לנו עם כל היתר התעשייה ומסחר. שכל מסחר וכל תעשייה הוא חייב להיות תחת המשאב הזה של השפעה הדדית, חיבור הדדי, תועלת הכללית. ההבדל הוא בין משאבים הקודמים למשאב הזה, שהוא משאב כולל, כללי. שאם קודם אנחנו חיינו בעולם שכל המשאבים היו בתחרות ביניהם מי יותר חזק, מי יותר ישלוט, כמה וכל אחד שווה מהם, היינו כמה וכל אחד יש כוח, ולזה היה לנו בורסה, בנקים וכל המערכת הפיננסית, בעצם כדי למדוד כל הזמן לשקול מה הם המשאבים האלו וכמה יש לכל אחד ואחד, לכל מדינה ולכל חברה. אז וכולם היו בתחרות ביניהם. עכשיו אנחנו מגיעים לעידן החדש, שקודם כל המשאב הזה הכללי, שזה נקרא חיבור של כל המשאבים האחרים למערכת האינטגרלית, הוא הקובע כמה אנחנו משתמשים בכל המשאבים. זאת אומרת, המשאב הנוכחי הוא בעצם המערכת, שהנוסחה שלה היא כנוסחת הטבע, מערכת האינטגרלית, האנלוגית, אחידה, שכמה כל משאב ומשאב הוא הכרחי לזה שכל היתר משאבים יתקיימו בחיבור ההדדי כדי להחזיק את המערכת בשלמות, באופטימום, במצב הטוב ביותר ההדדי. כך המערכת תתקיים ותשתמש בכל המשאבים הקודמים. יוצא לנו מכאן נוסחה מאוד פשוטה, שאנחנו דואגים לחיים הגשמיים שלנו ברמה מסוימת, תקרא לה נורמלית, רציונלית, הכרחית לאדם, ואנחנו דואגים לזה, ועד שאנחנו לא נגיע לרמת החיים ההכרחית לכולם, כל אחד ודאי שלפי מצבם, אם אדם חי בצפון, אז הוא צריך בית מיוחד ממי שחי בדרום, כן? ומי שרגיל לאכול שם תפוחי אדמה, ומי שרגיל לאכול בננות, אז כל אחד מה שהוא צריך. וכל אחד לפי תרבות וחינוך וכולי שלו, זה ברור. אבל כל אחד מקבל מה שנקרא בחברה שלו חיים הנורמליים. להחזיק את האדם בכבוד, משפחה, ילדים, חינוך, בריאות, כל המערכות. זה חייבת להיות בעצם הדאגה של של המשאב הזה. זאת אומרת, המשאב הזה הוא צריך לקבוע עכשיו את סדר השימוש בכל היתר משאבים. ואין תחרות ביניהם כמה כל אחד הוא בכוח השולט על כל היתר משאבים, אלא התחרות ביניהם היא נשארת. אבל כמה שכל אחד נמצא בצורה המדויקת ביותר באיזון עם המערכת הכללית. שלא יותר ולא פחות משתמשים בכל משאב ומשאב. אלא רק כמה שמערכת המאוזנת, האחידה, צריכה בו. וכך אנחנו משתמשים במשאב החדש, שזה ערבות, שהוא מביא אותנו לחיים החדשים. בשימוש במשאב הזה, אנחנו רואים עד כמה שאנחנו פתאום מגלים אוצרות החדשים, כמה שיש לנו עודפים בחיי החברה ומשפחה, בחיי מדינה ובין המדינות, עד כמה שאנחנו יכולים פחות לייצר, פחות לסחור, בפחות להשתמש, בכמה שאנחנו צריכים בעצמנו להיות פחות מתאמצים, מאבדים את עצמנו בכל כמו שהיה בכל התחרויות הקודמות, ללא שום צורך, רק לקנות את הכוח של המשאבים ההם הקודמים, שבסך הכל הכוח הזה הלך לטמיון, הוא לא נתן שום דבר, רק איזשהו מין הרגשת הכוח הווירטואלי שהיה בבנק למישהו, ובסופו של דבר גילינו במשבר המתפתח, עד כמה שדברים האלה אין בהם אחריהם שום כוח האמיתי. זה היה איזה מין, לא יודע, איזה מין קוף נפוח, כן? ולא משהו גדול, אמיתי. מפני שכסף כבר לא היה שווה כסף, וכל הניירות וההתחייבויות של הבנקים או חברות ביטוח, כל מיני אלו, הם היו ממש ריקות, עד כדי כך שהכל זה הלך ומתפוצץ, והתפוצץ. ולכן אנחנו כאן רואים שהמשאב החדש, זה הפילוסופיה של החיים החדשים. שבעצם הוא חייב להיות היסוד שעליו אנחנו בונים את העולם החדש. יש הרבה בשימוש במשאב הזה החדש חלקית כבר בעולם המודרני. כמו שדיברנו קודם, שאנחנו כבר גילינו שיותר קל וטוב להשתמש בקופת חולים, בביטוח לאומי, קרן פנסיה, חופשים ללידה, לחופש הרגיל, מערכת כללית בתי ספר, גני ילדים, טיפות חלף, למיני מקצור, הכל, יש לנו המון. אפילו עירייה, זה גם כן בכל זאת מלכתחילה חשבנו שכדאי לנו, יותר זול לנו, שאנחנו, לא כל אחד ייקח את האוטו שלו וילך לזרוק איזה שקית שלו עם הזבל לאיזה מזבלה, שאנחנו נעשה את זה ככה, שירותים כאלה, ועוד ועוד, וגם כן מים וחשמל והכל. זאת אומרת, שימוש המשותף ברור לנו לבני אדם שהוא מאוד משתלם. אנחנו צריכים לראות לבני אדם איפה השימוש הזה עוד משתלם, ולהמשיך להרחיב את זה. בסך הכל, מצד אחד. אז דיברנו על סל ההכרחי, על עוד כל מיני מערכות, צריך לבדוק איפה אנחנו, עד כמה שאנחנו מסוגלים לפתוח את זה לקו ההכרחי. זאת אומרת, מה המטרה שלנו? שכל דבר שחסר לאזרחים, ממטה, מאפס, עד הקו ההכרחי שיהיה לכולם, אנחנו צריכים לקראת זה ללכת. או מדינה, או מצד החברה, שכך זה יהיה. והיתר זה יעשה המשבר. הוא בכל זאת ידקור כמחת בבלון, יעשה חור, וכל זה ירד, אבל ירד עד לא לגמרי לאפס, ושיהיה אחרי פיצוץ גדול ומלחמות ואנרכיה וכאוס וחוסרונים. אלה, זה הכל ירד לאט לאט, כי אנחנו מצד השני מלמטה כבר מתחילים ככה לעלות את על ידי המשאב שלנו, כל הדברים לקף ההכרחי. הכוח שיש במשאב החדש הזה, הוא כוח הניהול. כוח הניהול של כל היתר המשאבים, מה שנמצאים ברשות החברה האנושית. כוח הניהול הזה, הוא נמצא רק לאלו אנשים שהם באמת נמצאים בהבנה, בהשגת העומק האמיתי של המערכת. של הקשר הפנימי של בני אדם עם הטבע, של דומם, צומח וחי ואנוש. איך כולם קשורים יחד למערכת אחידה, סגורה, הדדית, אנלוגית, כמו בגוף אחד, וכמו כל התאים וכל המערכות שבגוף הבריא, צריכים להתקיים בהדדיות השלמה. האנשים שיכולים להשיג את זה, להרגיש את זה, שלומדים את זה, שיש להם נטייה לממש את זה, אנשים האלו הם בעצם בעלי המשאב הזה החדש. ומתוך השגת השלמות שבמערכת כזאת, שאנחנו צריכים כך להתאים את עצמנו להטבע כולו, הם מתוך השגת השלמות הזאת, הם ודאי שלא יכולים להשתמש במשאב הזה כמו ביתר המשאבים בצורה ככה להיטיב לעצמם. זה בכלל המנוגד למשאב עצמו. אלי, כל העבודה שלהם זה רק בלפתוח ולהרחיב מערכת החינוך. ויחד עם מערכת החינוך, מערכת השימוש בהדדיות הזאת, בערבות, בפועל, במימוש, בחברה האנושית. מהדברים הקלים ביותר שבין בני אדם, זה חינוך ילדים, משפחה, בית, זה יחסים בין בני אדם, עזרה הדדית של המחסנים, של ביגוד ואוכל וכו', להשתדל לעלות כולם לרמת ההכרחיות לפחות, זאת אומרת, ממטה עד הקף האמצעי, עד הממוצע. וזה קודם כל. זאת אומרת, זה מערכת שהיא פונה לסוציום, לחברה האנושית, לאזרחים, ופועלת ביניהם. לכן אנחנו רואים שהמשאב הזה הוא מיוחד בזה שאין לו מתנגדים, ממש מתנגדים. המתנגדים יהיו פה ושם, מפני שאם היינו עושים את הדברים האלה, בזמן ש לפני נגיד 20-30 שנה, לא ב-2012 שאנחנו נמצאים, אז היינו מגלים אולי התנגדות מכל מיני החברות הגדולות, תעשיות הגדולות, כי אנחנו בעצם רוצים לעשות כאן על ידי עזרה הדדית מילוי של כל אזרח ואזרח, אז הוא לא ילך לקנות שוב בסופר כל מיני דברים מה שחסרים לו, ועוד שירותים מה שחסרים לו וכן הלאה, אלה השתמשו בזה, 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 וכך על ידי החיסכון, על ידי הקניות מרוכזות וכן הלאה, הם בזה הורסים בעצם את החברות הגדולות. וודאי שהיו אז נגדנו בפעולות כאלו. בזה שאנחנו פועלים, שאנחנו רוצים לחבר בין בני האדם, לשמור את המשפחה, אז אנחנו לא נותנים לזוגות להתגרש, אז הם לא צריכים לקנות כפול ממה שהיה להם קודם, אם הם מתגרשים וכו' וכו'. זאת אומרת, בכל מה שהמשאב הזה משתמש בחברה האנושית, במה שהוא מלמד את החברה האנושית מה לעשות, בחיבור הזה, החיבור הזה הוא בעצם מנוגד, ממש מנוגד, לכל הדברים מה שהיו טובים כביכול למשאבים הקודמים. אנחנו ממליצים לציבור ועובדים עליו כך שיפסיק להשתמש בפרסום הזה האגרסיבי, שלא ישתמש בכל הסרטים האלה של האונס וגנבות ורציחות. אנחנו הרי דואגים להביא את האדם לחיבור, ולכן כאן ברור לנו איזה מדיה ואיזה חינוך צריך להיות גם במשפחה, בכלי תקשורת, באינטרנט ובכל הדברים. לכן ודאי שאנחנו כאן נתקעים ביחסית בהתנגדות עדיין די חזקה של הכלי תקשורת, ואלו האנשים ששולטים במדיה ושולטים במדינה. אבל אנחנו צריכים בכל זאת עם הארגונים האחרים שיכולים להיות השותפים שלנו בדרך, לפנות לעם, שלא אין ברירה, לעם, ולהתחיל לעבוד עמו. לא דרך הממשלה, כי כל ממשלה ומשלה מנוהלת על ידי עשירים, והיא לא יכולה לעשות שום דבר ימינה או שמאלה, אלה האלו ששולטים בבנקים ובחברות ביטוח ובכל מיני האלו המשאבים הישנים, הם שולטים במדינה. לכן אנחנו צריכים לפנות רק לעם בצורה ישירה, ואינטרנט זה המקום ההשפעה שלנו, ובמידה שהעם סובל ואז נוטע אוזנו לשמוע, אנחנו כן יכולים להתחיל לעבוד עמו. השפעה רחבה, הפצה רחבה, חינוך רחב לחלק התחתון מהעם שסובל. זהו.
בוא נתחיל רגע לנסות להבין את המשאב הזה, במובן הבסיסי הראשוני ביותר, איפה מוצאים אותו? אנחנו יודעים שאת המשאבים הקודמים הם יכולו למצוא בכל מיני מקומות חיצוניים, בכל מיני איזה...
במשאב הזה רצו אנשים להשתמש מזמן.
מי היו האנשים שרצו להשתמש בזה מזמן?
אני לא יודע איך קראו להם. לפני מאות אלפי שנים, עשרות אלפי שנים.
זאת אומרת, הם היו מודעים למשאב הזה?
הם היו מודעים במשאב הזה מפני שהם היו חיים בתוך המערות, או עשו לעצמם איזה סוכות כאלו, והם היו מבינים שאם הם לא יחד, אז אין להם שום סיכוי לתפוס איזה ממוטה, או עוד משהו, כדי לשרוד. אז כל ה... כל החמולות האלה, או קבוצות, שבטים, שהיו כך קרובים להטבע, והיו חייבים לשרוד, כדי לשרוד, היו חייבים להתחבר. ואז היה אצלם אפילו ביתים ונשים וילדים, הכל היה משותף, אף אחד לא עושה חשבון לאחרים, כולם היו, היה נחלת כולם. היה הכל. וזה בעצם מובן לנו שאם אדם נמצא מול הטבע, כוח האגרסיבי שמאיים עליו, על הקיום שלו, הוא יכול להתחבר. ומאין ברירה כך לשרוד. מה שאם כן, ברגע שהם התחילו לפתח טכנולוגיה, וכל אחד היה יכול לחרות את חלקת האדמה שלו, וכבר לא להיות תלו באחרים, אז המשאב האגואיסטי, כן, וכל הטכניקה הזאת, מה שהם פיתחו, כבר התגבר על המשאב הזה, משום מה להיות יחד, אחדות, איכות, ערבות, אין צורך. ואז הם התחילו להתנתק ולהתרחק זה מזה. אותו דבר עכשיו, דרך ההפוכה. אבל מה ההבדל? שאנחנו, כשעברנו את התגלות האגו, שגדל בנו, והפך להיות למשהו שהשולט בנו, עכשיו הוא יוצא מהמסתור כמלאך המוות, ואנחנו מאין ברירה צריכים לרסן אותו, כי הוא הורג אותנו, הוא הורס אותנו, מול מול הקריאה החדשה שהעולם הוא עולם העגול. עולם הוא דורש מאיתנו להיות, אמנם שהאגו שלנו הוא גדול והוא כמנהל אותנו כמשאב העיקרי, כל היתר משאבים הוא מנהל, משאב האידיאולוגי שלנו, כן? עכשיו אנחנו צריכים להחליף את המשאב האידיאולוגי הזה למשאב החדש, שהוא בעד הטבע החיצון, ונגד הטבע הפנימי שלנו. זה המשאב של הערבות, של החיבור, הדדיות.
אפשר לחזור על זה עוד פעם?
בבקשה.
כן.
ישנו הטבע, יש הטבע החיצון.
כן.
שעכשיו הוא מתקרב אלינו ומאיים אלינו, בזה שהוא כולו גלובלי, אינטגרלי, כולו מחובר. כל חלקי הטבע מחוברים, כן? ורק אנחנו, האנושות, נמצאים מולו. כן? במשאב שלנו האגואיסטי, שמנהל את כל היתר משאבים שלנו, הטכנולוגים הפרטיים, ומשאב האגואיסטי הזה הוא בעצם המלאך המוות. אנחנו צריכים להחליף את המשאב האגואיסטי שעומד אחרינו, וכל המשאבים שלנו מכוון מול הטבע, בללחם עם הטבע. אנחנו צריכים במקום זה לעשות משאב האלטרואיסטי שמחבר אותנו עם הטבע. זאת אומרת, יש כאן מערכת חדשה של החיבור בין בני אדם ובין כל הבני אדם, בין כל האנושות, עם הטבע הסובב, שכולם חייבים להיות מאוזנים, מחוברים, במקום המנוגדים, וחושבים רק על עצמם, על חשבון הטבע. זה אנחנו רואים עד כמה שכבר לא עובד ולא עוזר. זהו, אז אנחנו הגענו, אם כך, בהתפתחות האנושות, באיזשהו סיבוב, לסיכום החדש של המשאבים. שפעם השתמשנו במשאב הזה של הערבות, כדי להתקיים. והבנו שאנחנו צריכים להיות מחוברים עם הטבע, ובינינו, ולהיות באיזון עם הטבע, והיינו משתמשים בהטבע עד כמה שרק היו... סליחה. רק עד כמה שאנחנו היינו יכולים וצריכים להשתמש בה, כמו חיות, לא היינו משתמשים ביותר. אחר כך האגו שלנו גדל, הוא דחף אותנו לפתח כל מיני כלים, טכנולוגיה חדשה, עברנו לעבדות, עברנו לחקלאות, עברנו למשקים, משק בית, משק ככה, תעשייה, איזשהו מין, אפילו פרימיטיבי שהיו, אבל בכל זאת כל אחד תפס איזשהו מקום, התחיל ככה לזכור עם האחרים, כבר היה עניין של הכסף, של הבידוד של בני אדם. פיתחנו את המשאב הזה האגואיסטי וכל היתר המשאבים על ידו. עכשיו אנחנו מגיעים לסיום שלהם, ושוב אנחנו נמצאים מול הטבע. לא שמנו לב על הטבע בכלל, במשך אלפי שנות ההתפתחות שלנו. עד עכשיו. כן? כאילו הטבע, ככה, תעשה איתו מה שאתה רוצה. יש בו הכל, אין שום בעיה. עכשיו אנחנו מתחילים כאילו לעשות חשבון, מפני שמתחילים להרגיש תגובה חדה מאוד מהטבע, שאנחנו לא מסוגלים יותר כך להיות. המערכות שלנו פנימיות לא עובדות, זאת אומרת, המשאב הזה האגואיסטי הוא בעצמו נגמר, אנחנו אוכלים זה את זה, ועם הטבע אנחנו מרגישים עד כמה שכל המשאבים האלו הם בכל זאת הורסים את החיים שלנו. עולים לנו מאוד ביוקר להשתמש במשאבים הקודמים. אנחנו הגענו לאיזה עייפות הפנימית. יש פה כמה דברים שבבת אחת מתגלים כתוצאה מהקריסת המשאב הקודם. האגו עצמו. וזהו, והיום אנחנו לכן לא יכולים לזכור אותו כל כך בשוק. החברות האלו שרוצות לממש אותו, הן נמצאות בקריסה, בא במקום זה משאב חדש, צריך להתגלות. רק יש כאן קושי, מפני שעדיין אנשים לא מבינים מה יש בחידוש הזה. עד כמה שיש בו פוטנציאל גבוה וגדול. אנחנו צריכים עוד לחשבן אותו, לתת לו בדיוק נוסחאות, חשבונות
הנכונים. יכולת מדידה, כי אנחנו למדוד את הכוח הזה.
נכון, כן. כי בסך הכל, כמה אנחנו חוסכים בכל דבר שאנחנו במקום משאבים הקודמים, נגיד ניקיון ברחוב. אם אנחנו מפטרים את הכל, לא משלמים עבור חברת הניקיון העירונית, ומתחילים לדאוג לזה בעצמנו. אז כמה אנחנו חוסכים? בתנאי שבאמת אנחנו נמצאים בבעיה, ואין לנו לשלם על זה. איך אנחנו חוסכים על כל דבר ודבר? איך אנחנו מתאגדים בינינו, שיהיו לנו אגודות, מערכות, חוגים, שהם יקחו על עצמם בצורה איך להגיד, נו, שאנשים יבואו וישתתפו ביניהם, שאנחנו במקום, לא נצטרך לשלם עבור כל מיני השירותים האחרים. לאט לאט כך אנחנו נגיע אפשר למדוד את הדברים האלה, כי בינתיים עליהם אנחנו משלמים. או שאנחנו לא מסוגלים לקנות אותם, או שאם אנחנו קונים, זה עולה לנו הרבה כסף. ובפרט עם הסל המזון. זה שבאמת אנחנו נוכל להשתמש בו. ואחר כך להגיע כבר לדברים היותר המתקדמים. זה כבר חשבון מיוחד עם הדיור, עם הדברים, עם הקניות הכבדות, שאנחנו נוכל לממש על ידי החיבור בינינו.
המשאב החדש הזה, איפה בדיוק מאתרים אותו? אם אנחנו, אתה יודע, ישראל לא מזמן גילתה גז, אז חופרים בים וקודחים ומוצאים גז, או קודחים ומוצאים נפט. אנחנו רגילים לגשת לטבע, אם מדברים על משאבי הטבע, למשל, אנחנו רגילים לחפור, לנבור בתוך הטבע, ואז לחשוף משהו שהיה שם מוסתר עמוק בתוכו אי שם, ופתאום איזושהי אנרגיה חדשה מתווספת לחיים שלנו, משאב חדש, תוספת של כוח, שאחר כך אנחנו מודדים אותה בכסף, זה מאפשר לנו לעשות דברים חדשים וכן הלאה. את המשאב הזה החדש של, של, של חיבור, של הדדיות, איפה אנחנו צריכים בדיוק לקדוח, לחפור כדי לאתר אותו? על מה, באיזה כלים ובאיזה מקומות הוא מסתתר ומחכה שיבוא מישהו ויגלה אותו, כמו שאתה פתאום קדחת ומצאת משהו. מה הם הכלים ואיפה המקום של החיפוש כדי לגלות את המרבצים של המשאב החדש?
בכל מקום. איפה שאתה רואה שהמשאבים הקודמים שלך הם מפסיקים לעבוד, אתה תחשוב איך אתה יכול להתחיל להשתמש במשאב החדש במקום הישנים. גישה חדשה במקום גישה הישנה. זה המקום. איך שתמצא שם שימוש למשאב החדש. הוא בעצמו לא נמצא באף מקום. הוא בעצמו זה גישה החדשה. כמו שהייתה לך גישה קפיטליסטית, תחרותית, בורסות, ועוד 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 כל מיני מערכות, בנקים שם ועוד, חברות השקעות, חברות ביטוח, כך אתה צריך עכשיו, בכל המקומות האלו, אם אתה רוצה להגיע לא לקריסה סופית, אלא לשימוש החדש המאוזן, להשתמש במשאב החדש. זה נראה מאוד לא מציאותי, מאוד לא מציאותי. אבל, אם אנחנו ניכנס בפנים ונתחיל ללמוד את הנושא, אז אנחנו נראה איך כן אפשר בצורה הדרגתית להעביר את כל החיים שלנו לפסים החדשים, ואין לנו ברירה. הברירה אין. העולם יצטרך להיות חדש. הוא לא יתפקד בצורה ישנה. אבל כמו שהטבע לאט לאט, משך השנים, לוחץ עלינו ומחייב אותנו להתחיל להכיר את הערבות שבה, חיבור שבה, אינטגרליות שבה, כך אנחנו, בהתאם לזה, צריכים להכיר את המערכת הזאת. האמת שפעם ראשונה בהיסטוריה האנושית, שאנחנו מתחילים כאן להתגלגל לא בצורה טבעית, שאותם השבטים הפרימיטיביים שיצאו ממערות והתחילו חיים הקפיטליסטים, נו זה היו עבדות שם עם כל מיני הטכנולוגיות הפרימיטיביות האלה, אבל כבר חלוקה, כבר תחרות, כבר מסחר וכן הלאה, כן? אז אותו ההתפתחות עד ימינו, אנו כאן, הייתה התפתחות טבעית, על ידי דחפים פנימיים טבעיים, שכך אדם היה מגלה שהוא רוצה אני. ולכן היו מתפתחים. ולא היו שואלים כלום, אלא אנחנו קודם היו מתפתחים, ואחר כך עושים על זה איזה פילוסופיות ומדע והכל. קודם היו סוחרים, קודם היו עושים כסף, קודם היו עושים חברות ביטוח, ואחר כך היו מבינים הפילוסופיה שבזה. אחר כך היו כותבים ספרים, איפה אנחנו נמצאים? קודם נמצאים באיזה מצב? לאן שהאגו דחף אותנו? זאת אומרת, לא היינו מתפתחים מהשכל, אלא מהדחף, הרצון. בא קודם רצון ואחר כך שכל. עכשיו, גם עכשיו זה במשהו דומה, שהרצון שלנו הוא נמצא במצב שסובל.
איזה רצון?
הרצון ליהנות. כמו שאז רצון ליהנות היה מפתח אותנו. גם עכשיו. אבל עכשיו אנחנו לא רואים לפנינו מה אני אבנה שאני אהנה. אנחנו, מה זה המשבר? אותו רצון שקודם היה דוחף אותי לכל מיני צורות ההתפתחות, הוא לא מגלה לי לפניי עוד צורות שאני יכול על ידי למלות את עצמי, למלות את הרצון הזה. ומה? אני בעצמי מאבד כוח וסבלנות ושום תקווה ללכת, להרוויח, לעשות משהו, לרוץ. נמאס לי, אני מסתכל על הכל, בא לי לקי על כל העולם הזה. חוץ מזה, אני לא רואה באמת איפה שאפשר. אני רואה שהכל קורס, נופל, כמו שאתה רואה, הקרחונים האלה שמהם נופלים עוד ועוד חתיכות שלק ונמאסים בים, וכן, אתה רואה בזה שהסוף מתקדם. כן? זה ככה בכל החברות, בכל התעשייה ובמסחר, ובחברה האנושית, ובחינוך, בחיי אדם, בחברה, ובמשפחה שלו, ועם הילדים שלו, הכל זה ככה, בורח מהם בין אצבעות. וכאן, לכן, אנחנו צריכים פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית, לגשת עם השכל קודם לרצון. יש אצלנו מוח ולב. ותמיד התפתחנו אחרי קריאת הלב. לב נקרא רצון. כל הרצונות שלנו יחד נקראים לב. אז תמיד ככה הלב היה כסף, כבוד, שליטה, אוכל, מין, משפחה, ככה, קינה, שנאה, תאווה, ידע. והייתי מפתח כל הדברים האלה, ככה כל אחד ואחד לכמה שהוא, כולנו היינו, כל אחד ואחד הוא נכלל מכולם, אבל כמה שעושה חשבון לאן כדאי, לכל רגע ובכלל. אבל עכשיו זה הגיע למצב שמצד אחד אני מאבד רצון לרוץ, כי אני רואה דוגמאות שליליות מהכל, ולי בפנים יש איזו עייפות פנימית. לאדם הצעיר יש איזו עייפות פנימית. אתה רואה איך הצעירים בכלל מתייחסים להכל. הם מוכנים להיות בעולם הווירטואלי שלהם ולא אכפת להם כלום. וחוץ מזה, שאין דחף מבפנים, אני רואה שאין לי לאן לזרוק את עצמי. איפה להתפתח? איפה להשיג משהו אם הייתי רוצה גם כן? זאת אומרת, התנאים הפנימיים שלי השתנו, הלב שלי לא בוער, ואין מבחוץ איזה פרסום שצועק עליי, בוא אלינו נרוויח, נצליח, יחד איתנו נגלה, ככה, לא. אלה הפרסום הזה כבר המגיל שתקנה עוד משהו, תקנה עוד משהו, איזשהו... ככה. ויש לאדם כאן רק יכולת אחת, להמשיך את החיים שלו בצורה הנכונה, זה עם השכל, לא עם הרגש שהיה דוחף אותנו קדימה, ורגש שהיה דוחף לנו מפתח את השכל כדי להשיג מה שאנחנו רוצים. ששכל תמיד היה עזר, כלי עזר להרגש. אני רוצה איזה תאווה, איזה כבוד, איזה שליטה, איזה משהו, אני רוצה מילוי לאגו שלי מסוים, כן? אז איך אני אעשה את זה? אני מפתח שכל. אולי כך וכך, אני צריך ללמוד, אני צריך להשיג, אני צריך לקנות אותו, אני צריך למכור אותו, להרוג אותו, לעלות לי כך וכך. יסעקתי, ואני נהנה. זאת אומרת, השכל היה עובד כדי להשיג הרצוי. עכשיו אין לי רצוי כל כך. כן? אני עכשיו צריך לפתח את השכל שלי, שקודם כל הוא יגיד לי מה כדאי לרצות כדי לא להפסיד.
שוב.
כי מה כדאי לרצות, כדי לא להפסיד, כדי להתקיים, כדי... מה זה נקרא צורת החיים הלא נכשלת? ואז אני כאן, רוצה או לא רוצה, פונה לאותם התנאים שיש לפניי, שמתגלים לי כנכשלים, ואני... אני בודק אותם, אני לומד אותם, חוקר אותם. למה הם נכשלים? בגלל שהעולם נעשה עגול, ואנשים לא, החברה האנושית לא, שהטבע מאיים עלינו כמערכת העגולה, ואנחנו לא משתווים עמו, וכו' וכו'. אני עכשיו צריך להפעיל את השכל וללמוד את הדברים. זה מה שבעל הסולם אומר, לשבת מחדש על ספסל הלימודים. ואז מתוך הלימוד, מחקר, ואני רואה עד כמה שהיום מדענים מדברים בצורה רציונלית כבר, כן? שלא קנויים על ידי החברות האלו ויש להם איזה אינטרס, אלה בצורה אובייקטיבית, אם הם חוקרים את הדברים, הם מדברים נכון. ואז אנחנו צריכים לקחת מהטבע, מהלימוד שלנו, מהמתמטיקה, מהפיזיקה, מה זה נקרא מערכת אינטגרלית, מה זה נקרא מערכת אנלוגית, מה זה נקרא פיזיולוגיה של גוף האדם, בהתאם לגוף הכללי שזה נקרא חברה אנושית, ולראות איך אנחנו באמת יכולים לסדר את עצמנו בדרגת המדבר, כמו בדרגת החי קיימים הגופים שלנו. באותה פילוסופיה, באותה גישה, באותה המדע, ממש. זאת אומרת, כאן השכל חייב ללכת לפני הרגש, ולכופף את הרגש. לכופף, כי אנחנו מדברים לא על זה שאנחנו רוצים, אגואיסטים, אנחנו נעשה מה שבא לנו, אין לך אפשרות לעשות מה שבא לך. אתה חייב עכשיו... להקטין את עצמך ולתת לעצמך צורה שאתה משתלב עם כולם יחד, כמו לגו, כמו, איך קוראים לזה?
פאזל.
פאזל. עם אחרים. שזה קודם כל קוד או מפתח או בסיס להצלחה. ואז, איפה מקום שלי, איך אני נכנס לתוך הפאזל הזה, וכולם חייבים להיות שם מחוברים יחד, שלא יישאר מקום ריק, ואף אחד לא ידחוף לגבולו של השכן.
שוב.
אף אחד לא יפרוץ לגבול של השכן. זאת אומרת שהפאזל שלנו הוא יהיה יפה, חופשי, ידידותי, הדדי. אז כאן אנחנו צריכים לפתח את המשאב החדש הזה, הוא משאב החברתי. ואם אנחנו נתחיל לא לחרוק זה על זה ככה, אלא להיכנס לאיזון, לקלאץ' הנכון, כן, קשר הנכון, התחברות הנכונה בינינו, אז אנחנו מגלים אוצרות של האנרגיה, של האפשרויות, בהדדיות. שזה לא הולך לאיבוד כדי כל הזמן לשלוט זה על זה, אלא לשלים זה את זה. כך פועל הגוף שלנו. תאר לעצמך עם כל חלקי הגוף העיקריים האלה, לב, כבד, כליות, שם ריאות, לבלב שם, ועוד כל מיני סטומק, איך לא...
בטן.
בטן, כן. כלי עיכול וכן הלאה, היו, היו מתווכחים, היו לא מקבלים זה מזה, אלא רק לא בהדדיות, אלא בניגודיות. עד כמה זה אפשר? זה גוף החולני ככה קורה, כך מתנהג. ואז אנחנו צריכים לעשות כל מיני ככה לחצים עליו נוספים, תרופות, איזה צורות האיזון הנוספים. החברה האנושית לא מסוגלת יותר. היא הגיעה לצורה כזאת שכל המערכות שלנו הם נכנסו ל... הם עברו כבר גבול של עזרה הדדית. פעם הייתה עזרה הדדית אגואיסטית, אבל לצורך ההתפתחות. אז היינו את זה סובלים. אבל בזמן האחרון, 50-60 שנה האחרונות, אנחנו לא מתפתחים. אנחנו מפתחים בועה. אין לנו כבר כסף, אין כיסוי, אין זהב תחת השטרות שלנו. אתה מבין? ואז יוצא שאנחנו פשוט פיתחנו בועה. זה לא תחרות לצורך ההתפתחות. זה רק תחרות לצורך שליטה בלבד. פעם התחרות האגואיסטית הייתה מביאה לנו התפתחות. היום רק לקנות את הכוח בלבד. אתה רואה איך מדברים ביניהם המדינות, האומות, אנשים ברחוב, אנשים בכביש, ילדים בבית ספר, הכל בכוח. אז זאת אומרת, הגוף שלנו, האנושי, הוא הגיע למצב שהוא לא יכול יותר לסבול את זה. הפירוט הגיע למצב שכל חלק וחלק לא סובל את השני. שונא אדם יושבי ביתו, כמו שכתוב. אפילו לא סובלים אף אחד בבית. לפני 70-80 שנה כולם היו חיים בחדר אחד. גם הורים, גם ילדים וכולם בחדר אחד. אפילו המורה שלי ככה סיפר. שהוא התחתן, כן? אז היה חדר, אז שמו איזה וילון, וכאן זה ההורים, וכאן הילדים שהתחתנו. ממש ככה. לא היה שום... זה היה כל כך טבעי. זה היה סך הכל לפני 80 שנה, 70 שנה. והיה להם עוד חדר אחד. אותה הזכירו. לא היה, הוא אומר שזה פלא, עד כמה שזה לא אפילו לא חשבנו על זה שצריכים עוד חדר לחוד. יש מקום על הרצפה, היו שמים את המזרונים ויושנים. ככה זה היה בירושלים בתחילת המאה. והיום זה... אף אחד לא סובל את הלחוד, ממש לחוד. גם בעל וגם אישה אז. יושנים בחדרים ככה, כל אחד בחדר שלו, אפילו. אז הגענו לפירוק, לניתוק, לכזה שכבר אנחנו נמצאים לכן בסיום המשאב הקודם האגואיסטי, וחייבים לעבור למשאב החדש. שהוא לימוד, בירור שלו, ואחר כך מימוש שלו. וכאן העיקר זה לימוד מהטבע. פעם ראשונה בהיסטוריה, קודם השכל, ואחר כך שימוש ביתר המשאבים. השכל הכוונה לימוד מהטבע. ולא מהטבע הפנימי שלנו האגואיסטי, אלא מטבע הסובב.
מהשכל של הטבע.
כן. החברה האגואיסטית, היא הגיעה לסיומה.
אז המשאב החדש, איפה הוא נמצא, לסיכום?
בטבע.
בטבע.
כן.
הוא נמצא ללמוד, בטבע.
כן, אפילו כמו, כמו שאצלנו, ללמוד מערכות של הגוף האדם הבריא, של הטבע. של הטבע קצת יותר קשה לנו, כי זה הרבה מאוד פרטים שאנחנו לא מבינים, לא מכירים. אבל יש לנו בטכניקה כבר מספיק ידע על מערכות האינטגרליות, אנלוגיות, איך שהן צריכות להיות מקושרות זה עם זה, באיזה נוסחאות אנחנו יכולים להגיע ולבנות כאלה מערכות. מקל לכבד, לאט לאט. יש לפנינו זמן. אם אנחנו נתחיל בזה, כבר אנחנו נרגיש מיד עד כמה שהמצב משתנה. אבל ההתחלה היא מהלימוד. ולימוד כולל בתוכו חינוך. שהוא הקודם.
כאן אנחנו חייבים לסיים, כי הזמן פשוט נגמר. תודה רב לייטמן, תודה ניצה, תודה לכם שהייתם איתנו. נמשיך בשיחות הבאות. אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.